לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
הולך להיות לנו היום פאנל עם ארבעה קודקודים מבחינתי, שיש לי את המכירות אישית, שאני חושב שהם יתרמו לכם המון. כל אחד באיפה שהוא נמצא במהלך חייו. והפאנל הזה יהיה לא רק פאנל שאני שואל שאלות, אני כבר אומר לכם, תכינו שאלות, מה שאתם רוצים, אנחנו נענה על הכל כדי לעזור לכם בתובנות להמשך הדרך. והראשון שאני מתחיל איתו זה אבי. אתה רוצה שאני אגיד את השם משפחה או שאתה תגיד?
נכון לעשות,
ברססת. טוב. ברססת.
אבי, הסיפור שלך הוא סיפור מדהים, מההתחלה, איך אני אגדיר את זה, בתור אפילו, איך אמרת לי, בתור סבל, עד למנכלות חברה כזו מדהימה מבחינתי, שגם אני רוכש מוצרים של הולנדיה. ולא מזמן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבי גם עשה אקזיט מדהים של כמה מאות מיליונים לקרן גרין של ריצ'י אנטר. שפו ענק. והשאלה שלי, והשאלה שלי שאנשים יושבים פה, איך עושים את זה?
זו שאלה ארוכה, כמה שעות יש לנו? עושים את זה עם הרבה אהבה, עם הרבה תשוקה והרבה אמונה, והכי חשוב, עם מיקוד במטרה בצורה מאוד קיצונית, הייתי קורא לזה, ואני חייב תודה ענקית לאבא שלי. אבא שלי התחיל את הולנדיה ב-1981, וכשאני השתחררתי מהצבא ב-1986, אחרי טיול מהצבא, אז הוא קרא לי פרחח, יש פה כאלה שמכירים את מה זה פרחח, נכון? הוא קרא לי פרחח, והוא בכלל לא חשב שאני אעבוד בהולנדיה, אבל אני ראיתי את עצמי סופר הולנדיה. וניגשתי אליו לחנות ואמרתי, אני רוצה להיות מנהל בהולנדיה, מנהל גדול בהולנדיה. הוא אמר לי, אני לא רוצה אותך בסביבה של הולנדיה. אמרתי לו, אבא, למה? הוא אמר לי, אתה פרחח, אתה פרחח, לא יצא ממך שום דבר, אתה פרחח. הייתי בדיכאון, הלכתי הביתה, אתם יודעים מה עשיתי? הלכתי לישון, יומיים. אני מאוד אוהב לישון אגב, מאוד אוהב לישון, הלוואי ואני אדביק את כל אחד מכם באהבה הזו. יומיים לא יצאתי מהמיטה, בבוקר מוקדם קמתי, התעוררתי, התגלחתי, צחצחתי שיניים, טסתי לחנות, אבא שלי כל בוקר ב-9 מגיע, אני ב-8:30 עומד בדום ליד הדלת, ואני אומר לו, אני פה, אני עושה כל דבר בהולנדיה, מצידי גם אל תשלם לי, תגיד לי מה שאתה רוצה לעשות, משטיפת רצפות, עד הובלות, סבלות, לפרוט מחולות, אני נמצא פה. ואז הוא הכניס אותי למשרד ושתק. עכשיו, אני חושב שהוא שתק שעתיים. כנראה שהוא שתק רק כמה שניות, אבל אני ראיתי את זה כנצח, אני מספר את זה ויש לי שערות סומרות. והוא עשה לי את תרגיל האצבע. אתם יודעים מה זה אצבע של חקלאי? אבא שלי חקלאי, יש לו אצבע של קבב כזה, כמעט כמו הגבס הזה. והוא קירב את האצבע הזאת מול העיניים שלי, והוא אמר לי, אני מוכן לקבל אותך לחברה, בתנאי שתהיה מספר אחד.
אהבתי.
אני התרסקתי. כמובן שלא הבנתי עדיין למה מדבר, אבל הבנתי דבר אחד, הוא מצפה ממני משהו ולמשהו גדול. והמשהו הגדול הזה, אמרתי, אני לוקח אותו עד הקצה. לא רק שאני אהיה מספר אחד בלשטוף רצפות, בלספק מיטות, בלהרכיב, בלפרוק מחולות, אפילו בלמכור, אבל אני אהיה מספר אחד בכל תחום השינה, אני אוביל לתחום השינה בארץ, היום אני גם נציג ארגון השינה העולמי בישראל, כתבתי 5 ספרים על שינה, אני מרצה גם בארץ וגם בעולם, על נושא השינה, אני מקדם את הרעיון כמה שינה הכרחית לבריאות. רבותיי, מישהו רוצה להיות בריא? ללכת לישון. לישון. תמיד שאנחנו חולים, מה אומרים לנו? כנסו למיטה, לכו לישון, זה כל כך טריוויאלי, זה פה, זה אצלנו. מאז התפתחות הולנדיה, בשמונה סניפים בישראל, בהצלחה אדירה, ממוקמת כחברה מספר אחת בעולם. הצלחנו גם לצאת לשווקים בינלאומיים, הקמנו מפעל בסדרות, מפעל לתפארת, שפיתח ומייצר מיטות מתכווננות, בעצם הבאנו את הבשורה הזו לישראל, והיום המיטות שלנו נמכרות ב-36 מדינות בעולם, כולל ערב הסעודית וכל המדינות שאנחנו לא חברים שלהם דרך כל מיני קומבינות, אבל לוקחים להם את הכסף ונהנים. מה לעשות?
אבל עדיין לא ענית לי, איך מגיעים לאקזיט?
לאקזיט מגיעים ברעיון של רגע. במשך שנים, כי החברה מצליחה, ואנשים ידעו שהיא חברה כל כך מצליחה ונמצאת מקום גבוה, פנו אליי עשרות. ועוד לפני שהם גמרו להגיד את המשפט, אמרתי לו, הסתובבתי והלכתי, אנחנו חברה משפחתית, אחות שלי ואני, שותפים 50-50, ואפילו לא חשבתי שאני רוצה למכור את החברה הזאת. ויום אחד ישבנו בישיבת הנהלה, אני ואחות שלי, כי את הדירקטוריון אני עושה בבית מול המראה, אז זה היה רק ישיבת הנהלה, ואמרתי לה, רינה, הגיע הזמן, אנחנו צריכים לפרוץ החוצה, לפרוץ לעולם, אנחנו צריכים לפרוץ לעולם, ואני לא יכול לעשות את הכל לבד, עם כל הכבוד, פה בארץ עשיתי המון, בחוץ אני צריך עזרה, אני לא יכול לעשות את הכל לבד, וגם בארץ עוד יש איפה להתפתח. ואמרתי לה, חוץ מזה, את זקנה, היא 7 שנים מעליי, אני בן 60, בת 67, תפרשי, לכי תעשי חיים. והיא אהבה את זה מאוד, מאוד. היא אמרה לי, כמה שווה החברה? אמרתי, כמה שווה? החברה הכי שווה בעולם, מה זה כמה שווה? אני לא ידעתי שיש ערך לחברה, שיש לזה מספרים, לא הבנתי בדברים האלה. אחותי אחראית על הכספים, אני אחראי להוציא אותם. ולא ידעתי אף פעם במה זה כרוך. רצה הגורל, קשר אליי בן אדם, שאני נמצא עם אחות שלי באוטו. 10 פעמים בכל החיים, הייתי עם אחותי 10 פעמים באוטו. זהו. התקשר אליי ואמר לי, שלום, אתה אבי מהולנדיה? כן, אני רוצה לקנות את החברה. באתי להגיד, אני לא מוכר. ופתאום יצא לי, אני מוכר. האבסורד הכי גדול שנפגשנו, והוא ביקש לראות את הנתונים הכספיים, והנתונים הכספיים היו אחרי הקורונה. אתם יודעים, כל החברות היו, כל החברות בתחומי היו בצמיחה מטאורית, אנחנו היינו בסופר צמיחה מטאורית. אנחנו בשנת 2022 הכפלנו את החברה, מ-21 כפול 2 זה 22, והוא צייר דיאגרמה מחושבת, יפה, עם אקסל מאוד ככה מרשים, שאנחנו ב5 שנים הבאות צונחים בכ-40%, ואז מתחילה העלייה. ואני צחקתי. אמרתי לו, תראה, אני לא יודע שום דבר במספרים, לא בקטע הזה. אבל אני מבטיח לך שאיפה שציירת ב5 שנים, ששם העלייה, אני אהיה בשנת 24. זאת אומרת לי, אתה מוכן לאמר על זה? אמרתי לו, אני מוכן. אתה מוכן לאמר על זה? כן. ככה אמרנו.
יפה מאוד. אין מה להגיד לפעמים.
יש הרבה מה להגיד, כי אני חושב שהקטע של נחישות, של אמונה בדרך, של התמדה, לא שינינו את קו החברה, אפילו במילימטר אחד, עקרונות החברה של שירות, של איכות, של התמדה, של משפחה, של חיבוק.
יש לי עוד שאלות על זה, תשאיר לי קצת. אבי זק, אותך, השם משפחה שלך הוא קל בשבילי. אבי, אתה בן אדם מאוד צנוע, ואני רוצה שתגיד פה לאנשים, יזם נדלן מדהים מבחינתי, שעשה דרך מדהימה בעשור האחרון, מי שגם חפש מלון בוטיק, לא יודע אם אתם מכירים, תכף הוא יספר עליו, מלון בשם דריסקו, מדהים, זה הבן אדם שיושב פה, חוויה נפלאה, כמה רמות מעל מה שאני מכיר. אז בוא קצת ספר לאנשים מי זה בכלל אבי זק.
קודם כל, שלום. אבי זק סתם באנם פשוט, באמת לא מתחבר מאוד למה שאתה אומר. אנחנו לא מאמינים ביותר מדי עצמה עצמית וכל הסיפור הזה, אבל אני עם אבי בן 60, שאני מכיר אותו היטב, דרך אגב לקוח מאוד טוב של אבי, מכיר אותו כבר 20 שנה בערך. אז אני בן 50, טיפה יותר צעיר מאבי. ומאז שאני זוכר את עצמי בעצם, אני עסוק בעבודה מאוד קשה. אין הרבה הבדל ביום-יום שלי, מאז שאני בעצם זוכר את עצמי אחרי הצבא. עבודה קשה היא משהו שאני מאוד מחובר עליו, מאוד אוהב אותו. התחלתי את דרכי בעולם האירוח, ממש מהבקום לתחום של מסעדות, דווקא חברי פה לידי, ממלצר, הרבה מאוד שנים, אחרי משמרת, מנהל מסעדות, עד שנוצרה לי סיטואציה שאני מאוד שמח עליה בדיעבד, הייתי באיזושהי צומת, התפתח בתחום של המסעדות, וקיבלתי הצעה באותו רגע שהייתי בצומת הזאת לנסות את מזלי מחוץ לגבולות ישראל, בלונדון. קבוצה של משקיעים ישראלים חיפשה נציג שירים תחום של מלונות, שזה בכלל משהו שהיה לי מאוד זר באותה תקופה. קפצתי אז חברה שלי שהיום היא אשתי, ואני קפצנו על הרעיון הזה, על המיזם הזה, וטסנו לשם. בילינו שם 4 שנים, למדתי את כל תחום המלונות בעצם כסלף-מייד, בלי שום רקע שבדרך כלל מלונאים מכירים אותו מהארץ, שמגיעים מכל מיני רשתות, כמו מה שאתם מכירים, פטל, דן, איסרוטל וכו'. למדתי דרך הטעויות מה צריך לעשות בראייה שלי כנציג בעלים. זה היה מאוד מוצלח. ב-2005, הבעלים של המלונות החליט שהוא מוכר את המלונות, ואני הייתי פתאום בסיטואציה שאני צריך להחליט מה אני עושה, אם אני נשאר בלונדון, מחפש דברים אחרים, או חוזר לארץ, ולשמחתי הרבה, אשתי אמרה, אין מה לחשוב, אנחנו חוזרים לארץ. בדיוק נולדה הבת שלי, הבכורה, בלונדון, ואשתי אמרה, אין יותר מדי מה להתלבט, אני מגעגעת הביתה, לאמא, היה בדיוק שלג, חוזרים לארץ לשמש, וככה נוצרה לי סיטואציה לגמרי מקרית, להקים מלון באזור שהיה מאוד מאוד מוזר באותה תקופה, ב-2005. להקים מלון צמוד לבית חולים. בעצם מיזם שכל המלונאים לא התחברו אליו, לא הבינו כל כך את הרעיון שלו. היוזמה הייתה להקים למעשה 2 בתי מלון צמוד לבית חולים איכילוב. מלון אחד הוא מלון עסקים, שהיה אמור לפנות למשפחות ואנשים שרוצים את הקרבה לבית החולים איכילוב, ומלון שני זה מלון יולדות, מה שהיה אז ממש בחיתוליו, להקים מלון שהוא פונה לקהל של יולדות וכמובן המלווים שלהם, שרוצים להישאר עוד כמה לילות בסביבת הבית חולים עם תמיכה רפואית צמודה, בתנאים של בית מלון. קפצנו למים, ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, עד כדי כך הייתי מגדיר את זה 1.5-2 הראשונות, הייתי צריך למלא פיזית תפקיד של 4-5 אנשים, כולל סחיבת מזוודות, כי פשוט ההוצאות היו גדולות יותר מההכנסות. זה היה פשוט לילות רבים מאוד ללא שינה, למגינת ליבו של אבי, אז אמרנו, זה פשוט היה קשה. היה הולנדיה? לא, היה בהתחלה המנח, אחרי זה היה הולנדיה. אבל לא פשוט להיכנס למחויבות, למחויבות כלפי ספקים, כלפי בנקים, כלפי עובדים, ואתה מגיע למצב שאתה יודע שאם אתה לא all over, למרות שיש לך בבית תינוקת קטנה שהיום היא כבר חיילת, אתה פשוט מגיע למצב שאתה חייב ללחם על העסק, ואתה חייב לבנות את העסק בסופו של דבר בבסיס שלו, כדי בסופו של דבר לעמוד בהתחייבויות שלך. וככה היה הרבה מאוד שנים. אני חושב שבמשך תקופה של 5-6 שנים, הייתי עם צוות מצומצם מאוד של מנהלים, עם עבודה באמת, ליטרלי 7 ימים בשבוע, קשה מאוד, לא ממליץ לכל אחד, להגיע מוקדם בבוקר, לפתוח את ארוחת בוקר עם המלצרים, אחרי ארוחת הבוקר, לרוץ לעבור על מיילים, לחזור חזרה לארוחת צהריים, ככה בסייקלים שלא בעצם מסתיימים, קשה מאוד, עד שבאיזשהו שלב הצלחתי לראות את האור ולגייס פה בתור איזה מנהל תפעול, לגייס מנהל קבלה בכיר, להגיע למצב שאתה בעצם משתלט על הדברים בצורה שיכולה להרים לך את הראש מעל המים, זה לא היה פשוט. אני גם חייב להגיד, כולנו כאן מדברים על הרבה מאוד אסטרטגיות והרבה מאוד עבודה קשה, אבל בסופו של דבר גם צריך הרבה מאוד מזל. ומלונאות בעולם שלנו בישראל היא מלונאות עם סייקלים מאוד 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 מסוכנים, מאוד מאוד קשים בהשוואה לעולם. ב-2005 עוד היינו, 2005-2006 היינו בתקופה פחות טובה, עוד היינו בדיוק אחרי אינטיפאדה, עדיין לא הגיעו תיירים. מה שקרה מ-2008 ועד 2000, למעשה עד הקורונה בתל אביב, למעט מבצעים כאלה ואחרים ומלחמות כאלה ואחרות קטנות, המלונאות בתל אביב הייתה בפרוספריטי מטורף, וגרמה לכל מי שהיה בתחום הזה להרוויח המון המון כסף. אז בעצם ב-2008 ואילך, אפשר להגיד שהעסק כבר התחיל להגיע למצב שהוא יכול להחזיק את הסדרה הניהולית הנכונה, ולהרים טיפה את הראש מעל המים, עד שלמעשה נוצרה לי סיטואציה שאמרתי, הגיע הזמן להתפתח ולעשות עוד דברים. בחנתי המון המון פרויקטים בתל אביב בשנים 2010 עד 2014, שום דבר לא רגש אותי. עד שהגעתי בעצם להזדמנות, שאני מבין שאנשים פה מכירים אותה, מלון דריסקו, שהיה למעשה מבנה שעמד נטוש למעלה מ-70 שנה. זה פשוט לא להאמין, אני לא האמנתי שראיתי את הבניין הזה בפעם הראשונה ב-2014, איך כזה בניין עומד 70 שנה, אבל ככה היה. הייתה לי פגישה מקרית לגמרי עם יושב ראש חברת ויטניה, זו חברה ציבורית, עוסקת בנדלן, והפגישה בכלל הייתה סביב מיזם להקמת מלון דומה לויטל ליד הסוטה, ברמת החייל. הסתכלנו על זה, וזה היה רוצה, תשמע, זה לא מעניין אותי. בגדול, בדקה וחצי של פגישה, אחרי כל הקפה וכל הסיפורים, זה לא מעניין. אמר לי, טוב, בסדר, אתה יודע מה, אבל יש לי עוד איזה משהו מעניין, יש לי איזה בניין שאני מעורב בו במושבה האמריקאית בתל אביב. מה זה המושבה האמריקאית? אמר, מה אכפת לך, תיסע, תראה מה זה, אולי זה יעניין אותך. קבענו למחרת, אני בדרך במונית, מקלל אותו, אמר, איפה הוא לקח אותי, המטומטם הזה, מה הביא אותי לכל החור הזה? ואז כשנכנסתי לתוך הבניין, פתאום נפלה לי הלסת. זה כאילו לקחת היסטוריה שעמדה 70 שנה, למדתי תוך כדי התנועה וההבנה של הפרויקט הזה, שזה בעצם היה המלון הראשון באזור יפו, הוקם ב-1866, והתאהבתי בבניין, ובאותו רגע דעתי שזה הייעוד שלי, פשוט להיות זה שמקים את המבנה הזה מחדש, להפוך אותו למה שהוא היה, ואני מאוד גאה בו היום. אני חושב שזה אומנם מלון שנפתח בתקופה קצת מאתגרת, הוא נפתח ממש שנה לפני הקורונה, ומאז כולנו יודעים מה קורה בתל אביב, אבל עדיין אני מרגיש היום שמה שעשיתי ב-2005 עד 2010, עם הנוכחות המאוד מאוד פיזית שלי בויטל ובמלון בייביליס, זה מה שקורה לי עכשיו, ההתאהבות הזאת היא המחודשת, להיות חלק מהפרויקט הזה שנקרא דריסקו ומלון ג'ורג' וג'וד, נמצא שם עוד פעם, 7 ימים בשבוע, אוהב את זה, למרות שהיום כבר יש לי 3 ילדים, והקטן שלי הוא בן 12 עוד מעט, הם יודעים שאני נמצא שם ואוהב את זה, ואני חושב שגם אתה התארחת לאחרונה, אז אתה...
מדהים. אני רוצה לקחת עכשיו, עכשיו שהכירו אותך, אני רוצה לקחת את זה לשאלה הבאה. הרי אתה גם התפתחת לאיטליה, והסיבה שהתפתחת לאיטליה זה בגלל שאתה ראית שתל אביב בשנים האחרונות נעצרה ואתה רוצה להמציא את עצמך מחדש, או שאתה פיזור סיכונים, זו הסיבה?
קודם כל, מבחינתי רומא ספציפית, לא איטליה, אלא רומא ספציפית, זה סגירת מעגל מבחינתי, כי כשאני הקמתי את הדריסקו, אני ביליתי בהרבה מאוד מקומות בעולם, כדי לקבל השראה ולהבין מה אני רוצה לעשות. ובמהלך החקר שלי, רומא, המלונות ברומא מאוד הרשימו אותי, בכל הדיטלס הקטנים, שבעצם הבאתי אותם לארץ לדריסקו. היום, שאנחנו, המלונאים כולם, קצת במיוחד התל אביבים והעירוניים, ירושלים, ולא אלה שזוכים לתיירות יציבה יחסית, נגיד באילת, צריכים להמציא מחדש את עצמנו קצת, להביא את הידע שלנו החוצה קצת מישראל. רומא ספציפית היא מאוד נוחה עבורי, גם בגלל הנגישות שהיא חשובה מאוד, קל מאוד להגיע לרומא היום, זה דור טו דור, אני חושב שהמקום בין הקצרים להגיע מתל אביב, וגם בגלל שיש היום ברומא הזדמנות, שהיא מאוד מעניינת מבחינה נדלנית, רומא קפצה מאוד בהשוואה לכל המקומות המרכזיים בעולם ב-ADR שלה, ADR זה ה-Average Daily Rate, והמחירים שם היום ברומא הם מאוד מאוד גבוהים, הנדלן עדיין לא עלה כמו שהמחירים עלו בתחום של ה-ADR, ויש פה הזדמנות שאנחנו כרגע...
אולי נשאל את הקהל, אתה זוכר, שאלת אותי מה המחירים בתל אביב לעומת המחירים ברומא ללילה, אולי מישהו פה... יודע מה המחירים. מישהו יודע מה המחירים ללילה בתל אביב בממוצע? אתה רוצה להגיד להם כמה ברומא?
קודם כל זה מאוד תלוי...
שאומרים זה יקר בתל אביב.
קודם כל זה מאוד תלוי איזה מלונות בתל אביב, ובתל אביב יש היום בערך 5-6 בתי מלון שהם נחשבים כמלונות יוקרה אמיתיים, והם היום בממוצע נמכרים באזור ה-600-700 דולר ללילה. המלונות האלה, אם תיקחו אותם כרגע ושימו את אותם מלונות ברומא, ימכרו באזור ה-1,500 עד 2,000 יורו.
וואו.
מאוד 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 יקר, וזה מאוד מעניין, כי רומא לפני הקורונה הייתה יותר זולה מתל אביב, וזה רק יכול לנסות מבחינתנו להבין מה קורה כאן בתל אביב, שאנחנו עדיין לא נהנים בעצם... המלונאים עדיין לא נהנים ממה שקורה אחרי הקורונה, שמאוד משפיע על הרבה מאוד ערים מרכזיות בעולם. תיירות מאוד מאוד מתפתחת, תיירות היוקרה מתפתחת מאוד גם כן. תל אביב כרגע היא נמצאת באיזשהו סוג של סטגנציה בגלל המצב במדינה. אנחנו מקווים
שהתיירות
תחזור.
מה? אנחנו לא הכי יקרים.
אנחנו ממש לא הכי יקרים. אם תפתחו את הבוקינג ותסמנו מלונות 5 כוכבים במקומות טובים, בפריז, בלונדון, ברומא, במדריד, בניו יורק, אתם תקבלו בכל מיני מקומות נוספים בעולם, תקבלו מחירים מאוד 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 יקרים. אני נותן לכם סתם דוגמה, תיכנסו למלון שמאוד מאוד דומה לדריסקו, JK ברומא, לא תמצאו חדר פחות מ-2,000 יורו ללילה בגודל של 22 מטר. לא תמצאו והם מלאים כל הזמן. אז רומא היא דוגמה טובה למה שקורה טוב בעולם של התיירות היוקרה, אבל אנחנו רק יכולים לחלום על זה כרגע.
תודה, אבי. בבקשה. מוטי ריכטר, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה אני?
נבחרת על 40 הצעירים המשפיעים לפי אתר רייס, מתחת לגיל 40, בשנת 2022.
פעם הייתי צעיר, כן.
פעם היית צעיר, אתה עדיין צעיר.
יותר צעירים, כן.
אבל אני רוצה שאתה תיתן פה השראה, כי הסיפור שלך הוא לדעתי מדהים. לקחת... את פאפה ג'ונס, 3 סניפים כושלים. אני לא יודע אם אתם יודעים, היום הרשת מעל 40 סניפים, אני צודק.
40 נפתח השבוע.
40 כן. מעל 40 סניפים, בכמה שנים מוטי?
התחלנו 3 ימים לפני שהתחילה הקורונה, ב-11 במרץ. 5 שנים.
5 שנים. השאלה שלי מתחלקת ל-2. שאלה ראשונה, מה גרם לך בכלל להיכנס לרשת שהיא כושלת ולקחת אותה? והשאלה השנייה, מה הפעולות שעשית כדי להוביל, לעשות את ההצלחה המטאורית הזו.
מה שגרם לי להיכנס לרשת הזאת, זה התחיל בגיל 17, שאבא שלי יושב פה, והוא דחף אותי לשם, הוא אמר לי, לך תעבוד, אתה מבזבז כסף, אמרת פושטק וזה, אז הייתי אוהב לבלות וליהנות, הוא אמר לי, תעצור שנייה אחת, אתה רוצה לצאת לטייל ולחגוג, לך תעבוד. אז הוא הכניס אותי בקומבינה לעבוד ברשת מתחרה, וגדלתי שם, אני עובד דלפק, מנהל משמרת, מנהל סניף, מנהל אזור, הייתי סמנכ"ל תפעול בסוף, פתחתי איתם 100 סניפים, ואז החלטתי שאני עוזב, כי הגעתי לאיזה תקרת זכוכית כזאת, ויצאתי החוצה, חיפשתי את עצמי. שנה אחת עבדתי בחול עם טדי סגי בלונדון, קצת עשיתי בקמדן עבודה ופיתחתי לו גם את תחום הפיצות, ואז הגיעה ההצעה הזאת, חשבו שאני משוגע, אבל עוד פעם הלכתי ושאלתי את אבא שלי, מה, אתה יודע, הייתי, חיפשתי את עצמי, את האמת שחיפשתי את עצמי, ואמר לי, תתעסק במה שאתה טוב בו. ואחרי שאתה מפתח רשת של 100 סניפים, ואתה באמת מבין מה קורה בעסק, ולומד מלמטה איך להכין פיצה, ואיך לנהל את העסק, ואיך לבנות, ואיך לעבוד עם זכיינים, ואיך להקים חנויות, אתה מבין שאתה יכול לעשות את זה עם רשת מתחרה. במשך שבועיים ישבתי בסניף בדיזינגוף, ופשוט ראיתי מה קורה שם. ואתה רואה לקוחות שבאו מכל הארץ, היו מגיעים מהצפון, מחדרה, מהדרום, ובאים לאכול פיצה של פאפה ג'ונס. הייתי בשוק, חבר'ה שהיו אחרי צבא בצ'ילה, וטעמו, חבר'ה שטעמו את זה באירופה, וזה היה מדהים. אמרתי, יש לי כאן עסק, יש לי מוצר טוב, אני רק חייב לדעת לך לפתח אותו. ואז החלטנו שאנחנו נכנסים לזה, והשינוי היה פיצה מאוד מתעסקת במחיר, דומינוס מתעסקת בטכנולוגיה, והיחידים שלו, אין מישהו שבא ואומר כאן, יש לנו מוצר טוב, בואו ניתן מוצר טוב, איכות וחוויית לקוח שמגיעים תוך 30 דקות ללקוח, וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מביאים, יש לנו מפעל שלנו, הקמתי מפעל, 1,000 מטר מפעל עם מחסן, כל המוצרים שאנחנו מייבאים זה המוצרים של פאפה ג'ונס, ואנחנו פשוט מביאים פיצת איכותית ללקוח, וברגע שלקוח טועה משהו טוב, הוא לא ילך למתחרים, וזה היתרון שם, וזה מה שאנחנו גם מציגים ללקוחות שם, ואנחנו כל היום על זה, עם 40 סניפים, כמו שאתה אומר, אני 7 ימים נמצא גם בסניפים, מבקר בערבים, וגם בבוקר במפעל, לראות שהכל עובד כמו שצריך, והיום עם 40 סניפים אנחנו...
זרקת פה המיליארדר טדי סגי, ויש פה לא מעט אנשים שמתעסקים בתחום שוק ההון. והשאלה שלי, איך בכלל מגיעים לאישיות הזו ומתחברים אליה, שזה לא פשוט, הרי בסוף הכל זה נטוורקינג וקשרים. והשאלה השנייה זה, מה לקחת ממנו שתרם לך בהמשך הדרך?
האמת שאם יש ממי ללמוד זה ממנו, אתה נמצא איתו... מדהים, זה בן אדם ש... אתה יודע, הייתי בהתחלה...
אני לא יודע אם אתם יודעים, הבן אדם הזה מגיע לפגישות עם כפכפים ושורט.
אבל היופי בו זה לא זה. היופי זה שיש בן אדם שיודע, אתה יודע, עליתי לטיסה, ואותו זה לא מעניין, הייתי בדיוק... נסעתי הביתה לראות את המשפחה והכל, אותו זה לא מעניין. הוא בא למקום שפתחנו ביחד פיצריה, ועניין אותו שיש אבק על הרוטף פיצה, ואני יושב במטוס ואומר לי, תחבא את הטלפון. והוא בפייסטון אומר לי, אתה תסביר לי למה יש אבק על זה, ולמדתי את זה ממנו. הירידה לפרטים הקטנים, זה מה שגורם לאנשים להצליח.
נכון.
וזה מה שגרם לי, וזה מה שאני עושה היום, עד יורד לסניפים, רואה מה קורה, ניקיון, סדר, סטנדרטים, וזה הכי חשוב. ברגע שאתה יודע מה קורה למטה, ואתה יודע את המספרים, זה מה שמנצח את כולם.
מסכים לחלוטין, כל הכבוד, כל הכבוד. נחמה, אמרתי, אין דבר כזה שאין אישה אצלי בפאנל.
איזה מזל שעברתי במקרה.
רגע. וגם אני לא יודע פה אם אנשים יודעים, היו"ר לשכת השמאים הראשונה בשישה בישראל.
נכון.
ואני רוצה רגע שתסתכלי איתי. כי אני, תסתכלי פה על הקהל, אם אני חותך את זה באחוזים, זה 80% גברים, 20% נשים, יש שיפור, אבל נשים לדעתי נרתעות להיכנס לעולם הזה שנקרא פיננסים, השקעות, שוק ההון, נדלן, מה את יכולה להגיד להם?
אז תשמע.
להן.
אני לא רק יושבת ראש לי, קודם כל אני מצטערת שאני צרודה, אבל תודה לאלוהים, יש לי קצת קול, כי אתמול שלשום לא דיברתי בכלל. אני כל הזמן אומרת שכולם היו נורא מרוצים סביבי, הייתי נורא שקטה, ולא התרדתי אף אחד, היום חזרתי להטריד. אז אני לא רק יושבת ראש לשכת שמיים מקרקעין, האישה הראשונה, אני גם אלופת ישראל בנהיגת מרוצים לנשים וגברים יחד.
וואו.
לנשים וגברים יחד, ואני האישה היחידה על המסלול, אבל, בגלל שאני כל חיי בתחומים שהם נחשבים גברים, וכל הזמן שואלים אותי בנושא הזה, התשובה שלי מאוד פשוטה, הנושא המגדרי בעיניי הוא לא אישו. אני לא נמצאת בשום מקום שאני נמצאת בו, לא בגלל שאני אישה, ולא למרות שאני אישה.
מגיע לך כפיים.
בעצה האחת הפשוטה, שאני נותנת לנשים ששואלות אותי, או לאחרים ששואלים אותי, פשוט היא את, אל תתעסקי בזה שאת אישה. אין דבר כזה תקרת זכוכית, אני עליתי למסלול מרוצים, מדברים פה על הגילאים, אז אני יותר גדולה מאבי. ועליתי למסלול מרוצים פעם ראשונה בגיל המושלם של 50 פלוס. ואני אומרת שאם אני יכולה, אז כל אחד יכול. בקיצור, בכלל לא צריך להתעסק בנושא הזה. אני חושבת שאם כל אישה באשר היא לא תהיה עסוקה בזה, היא תגיע, זה שאנחנו יותר מוצלחות ויותר טובות, זה ברור. על זה אין ויכוח. גבר מתקדם תמיד יגיד שאם העולם יאמנו על ידי נשים, הוא היה הרבה יותר מוצלח. אז אין ויכוח, עובדתית אין ויכוח שאנחנו יותר מוצלחות. אנחנו רק צריכות פשוט להבין את זה ולא להתעסק בזה יותר מדי, ולא להתנצל. מוכנה. שלמרות שאני אישה, אני ככה וככה.
מוכנה קצת לנדלן?
יאללה.
יאללה.
קדימה.
טוב. אחרי מלחמת ששת הימים, השוק עלה בקרוב ל-20%. כיפור, עוד 40%. קורונה, קרוב ל-18-20%. שנה האחרונה, 7.7% עלייה. זה לא עוצר. מצד שני, אני אומר, איך יכול להיות שהנתונים רק כל הזמן ממריאים? יד השנייה, כפו, ודאי. עכשיו הכניסו
הוראת... יש לזה הסבר פשוט.
אני רוצה לשמוע, כי כל הזמן כאילו שומעים, זה לפני עוד פעם התפוצצות, עוד פעם נפילה, אני רוצה להבין את המאחורי הקלעים בתור שמאית מקרקע. והשאלה היא, זה לפני בועה, מה הטווח הקצר, מה הטווח הארוך, הייתה הוראת שעה לפני מספר ימים, 90, את ה-80-20, הורידו לקבלנים, מה, לאן זה הולך?
טוב, אני אתחיל מהסוף, וריד מי ליפס, אוקיי? אני אתחיל מהסוף, המחירים ימשיכו לעלות, אל תחכו לירידה, מי שמעוניין לקנות, לקנות עכשיו, לא לחכות. אני כבר 35 שנה בעסק הזה, כל 3 שנים יש משהו.
נכון.
כל פעם יש משהו.
מעם אפס.
ואני כל השנים האלה מול המצלמות, בתקשורת, לא משנה, בכל מקום אפשרי, ופחות או יותר היחידה שיש לה אומץ להצטלם ולהגיד את זה, ואני לא עם שכפץ או משהו כזה. ואחרי שנה באים אליי ושואלים אותי, איך רק את אמרת? תראו, יש בישראל פער מאוד 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 קשה. בין היצע לביקוש, הוא לא משתפר, הוא רק הולך ומחריף. הקורונה החריפה, המלחמה החריפה, פועלים, כל מה שקשור מחריף. הפער הוא עצום. זה גם סוד גלוי שאף אחד לא באמת רוצה שהמחירים ירדו. מי שהכי לא רוצה שהמחירים ידעו זה אותו זוג צעיר שקנה דירה אתמול. אפרופו, אנחנו, אני מרשה לעצמי גם קצת להסתלבט עלינו, על השמאים, כי כל הזמן יש את העניין הזה, מה אחוז המעבר של הבחינות, תהיה הצפה של שמאים, לא תהיה הצפה של שמאים. וזה פשוט מדהים, והכל ברוח טובה, כן, אני מתה על כולכם, אבל לפני הבחינה, תמיד נורא רוצים לדאוג לזה שיהיה אחוז מעבר גבוה. אבל כל שמאי צעיר, דקה אחרי שהוא עובר את הבחינה, לא, זה בסדר, לא צריך. ותמיד היו באים בתלונות לחבר שלי במשרד, אני בחנתי הרבה שנים, הבוסית שלכם מעבירה יותר מדי שהיא תרגיע קצת. אז אותו דבר עם מחירי הדירות, תראו, אף אחד לא באמת רוצה שהם ירדו. ואם אף אחד לא באמת רוצה שהם ירדו, אני גם לא חושבת שאם היו רוצים, אפשר היה להוריד אותם. מה שקורה עם דירות יד שנייה, מה שאמרת, תראו, הפטנט הזה של 80-20 הוא ישן, הוא לא חדש, לא המציאו אותו עכשיו.
אוקיי.
מכירה אותו כבר לפחות 20 שנה. תמיד היה. זה תמיד היה. איכשהו לפעמים יש איזה מין משהו סקסי, עסיסי כזה, שכולם אוהבים לדבר עליו, וזה גם מכשיר באמת שבשנה האחרונה, שוב, בגלל ההשפעות של המלחמה, השתמשו בו יותר. יש דרך אגב ויכוח בין בנק ישראל ובין הלמ"ס. בנק ישראל אומר 50% מהעסקאות, הלמ"ס אומר רק 17%, אף אחד לא יודע בדיוק כמה. זה גם מאוד משתנה מאזור לאזור ומחברה לחברה וכולי. מה שעצר את השוק יד שנייה זה זה. כי אנשים שהייתה להם הזדמנות לשלם חלק מאוד קטן עכשיו על חשבון דירה חדשה, העדיפו. אני מאמינה שזה יתאזן. אבל הדפוס, וגם זה, עכשיו, ההחלטה של 80-20, הדפוס של ההתנהלות אצלנו, דרך אגב, היכולת של השוק בישראל להתאושש ממשברים, היא מעוררת התפעלות.
נכון.
אנחנו בתקופה שדי קשה לנו עם מה שקורה פה, אבל החוסן הלאומי שלנו נמדד גם בזה. ההתאוששות בישראל ממשברים היא אדירה. אם למשל אוקטובר פרצה המלחמה, בינואר שאחריו, לא בינואר האחרון, 3 חודשים אחרי, כבר כמות העסקאות בשוק הייתה יותר מינואר שלפני. כלומר, אנשים יושבים על הגדר, מחשבים מסלול מחדש, מעכלים את מה שקרה, מהר מאוד חוזרים לעניינים, שלא לדבר באמת, התחלת לדבר על הפריחה שהייתה אחרי מלחמת ששת הימים, שלא לדבר באמת על פריחה והשגשוג שתמיד יש אחרי תקופות מלחמה, ואני מקווה מאוד, לא רק מהסיבה הזאת, אלא בכלל, שהמלחמה הזאת תסתיים באמת כמה שיותר מהר, אבל גם הפעם יהיה בוסט, יהיה בהחלט בוסט.
אני רוצה עכשיו קצת להעביר את השאלות אליכם, לא להתבייש. מי שיש לו שאלה אז יכול בכיף. כן, מה השם רק? רגע, רגע, אתה רוצה ש... איפה יוליה? אני אבוא אליך, בוא.
אני בן 24, ואני בדיוק רוצה לקנות את הדירה הראשונה שלי. עכשיו, אתם כל הזמן אומרים שהנדלן יעלה. ואני מבין את זה, כאילו, אני במשפחה שלי מושקעים בנדלן והכל, אבל בסופו של דבר, איך אני בתור בן אדם צעיר, בתור זוג צעיר, שרוצים להתפתח ורוצים לעשות, וכמובן שאני משקיע ולומד וכל הזמן מפתח את עצמי, איך אני יכול בגיל הזה, או שנה הבאה, לקנות דירה? כאילו, איך זה יעבוד? אני עובד קשה, אני שומע את הקהל, אני עובד קשה, אני עובד מ-6 בבוקר, אני לא הולך לישון עד שאני לא מרוצה ממה שנכנס לי לכיס, ברוך השם, תודה לאל, אבל אשמח לשמוע מהמומחים פה.
אז אני אגיד לך, אני אתחיל. קודם כל, כל הכבוד לך. אתה עובד קשה, כי כמו שאמרו פה קודם, רק בעבודה קשה. שום דבר לא מגיע סתם ככה מהשמיים, ובעבודה קשה ולהיות חדור מטרה ואופטימי. בעיניי, דרך אגב, אחת התכונות הכי חשובות להצלחה, זה פשוט להיות אופטימי חסר תקנה. אני, אם יש 5% ורוד, אני רואה רק אותם. לא את ה-95% אחרים. אני בטוחה שכל מי שיושב פה לידי יגיד אותו דבר. תראה, המצב באמת לא פשוט. בשביל זוג צעיר היום להצליח לקנות דירה בלי עזרה, משימה מאוד 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 מורכבת. דרך אגב, מחיר למשתכן, עכשיו יש בדיוק דיונים, האם להמשיך, מחיר למשתכן זה אסון לאומי.
נכון.
אסון לאומי, הוא גרם נזק אדיר, קודם כל זוגות הצעירים, הילדים שלי גם בגילאים האלה שבאמת עכשיו ככה כבר מתחילים את החיים שלהם ומתארגנים על פתרונות דיור. ומחיר למשתכן לא רק שהוא לא נתן פתרון לזוגות הצעירים. אנחנו רואים שסתם למשל בזמנו, אני עוד דיברתי גם, אני זוכרת אז עם מנכ״ל משרד השיכון, אמרתי לו, תגיד, למה אלפי דירות באפולה? מה קרה? אמר לי, אני שופך איפה שיש לי. אז לא בהכרח הפתרון הוא פתרון נכון, ובעיה נוספת זה שבגלל מחיר למשתכן, מחירי הקרקעות בישראל עלו מאוד. אחד הגורמים המשמעותיים לעליית מחירים, כי מחיר למשתכן רוקן את השוק. כל השוק היה מוכוון למטרה אחת שהייתה פתרון גרוע, וכל השאר נשארו בלי פתרונות. אבל אני חוזרת אליך. תראה, הפתרון הוא... להשקיע בדירה הראשונה, לא דווקא לדירה שהיא מבחינתכם דירה למגורים, אלא מקום שבו אפשר להשקיע ולהתפתח איתו. ההמלצה החד משמעית שלי למשל, יש היום את הנושא של פינוי בינוי של התחדשות עירונית, אני באופן אישי עוסקת בזה הרבה, אני מלווה אולי 16,000 דירות כאלה ב-150 פרויקטים ברחבי הארץ, וקפיצת השווי שיש בפרויקטים האלה היא מדהימה, ודירה בפינוי בינוי אתה יכול למצוא בפריפריה עדיין במחירים זולים יותר, שגם זוג צעיר יכול להגיע להם, ולאט לאט לגדול איתם ולקפוץ איתם. אז זאת ההמלצה שלי בדרך כלל לזוגות צעירים.
כן, אבי.
אני רוצה להמליץ משהו אחר. אל תקנה נאולנדיה. דירה. אל תקנה דירה. אני את הדירה הראשונה שלי קניתי בגיל 50, זה 10 שנים מהיום, 10 שנים אחורה. יש לי 10 דירות היום. בכסף שלא קניתי דירות, עשיתי המון כסף. ואם אתה שם את הכסף בדירה, היא לא יודעת לעשות כסף. כמה היא יכולה לעשות? כמה הערך שלה יעלה? 10%? 20%? אתה צריך למכור אותה כדי לממש. וגם שם אתה מפסיד.
אז אני מודה לאבי, כי זה בדרך כלל מה שאני אומרת. אני בדרך כלל אומרת שקניית דירה היא הדבר הכי לא כלכלי, כי התשואה עליה מאוד נמוכה. אני תמיד אומרת לחבר'ה צעירים, תשקיעו את הכסף במשהו עם תשואה יותר גבוהה. אבל פסיכולוגית, אצלנו, במדינה שלנו, לאנשים עדיין מאוד קשה לעכל את זה, ויש איזה צורך פסיכולוגי בכל זאת, אבל מבחינה כלכלית, מסכימה 100% עם אבי, ואני אומרת את זה גם תמיד.
אני יכול להמליץ לך, כמישהו שהתחיל מלמטה, באמת תיקח עסק, ומשהו שמגיע עם זיכיון, מישהו שיכול ללוות אותך, ללמד אותך איך לנהל עסק, ולצמוח משם. יש לנו הרבה זכיינים שהתחילו מלמטה עם הלוואה קטנה של 100-200 אלף שקל, והיום הם מחזיקים דירות, והם ממשיכים לצמוח ולפרוח. אז אם תעבוד קשה ואתה עובד קשה, עדיף לך להתעסק בזה.
כן, עוד שאלות? כן. מה השם? כן, אבי. רק בקול רם אם אפשר.
אגדה אורבנית.
אז זהו, זה מה שאני חשבתי. להסביר? אבל עומד פה אדם ואומר את זה, נו מה. עכשיו, רגע, שנייה.
כן, אוקיי.
עכשיו, אני, אגב, אני מסכים עם מה שאת אומרת, כי יש בעיה, כי רק הגידול הטבעי במדינת ישראל צורך לפחות כמה שאני זוכר 50 אלף דירות בשנה, אוקיי? עכשיו גם מינהל מקרקעי ישראל בכלל לא מוכר קרקעות. אז התפתח פער הרבה יותר גדול. זאת אומרת, בין ההיצע לבין הביקוש, ההיצע יהיה הרבה יותר קטן. מה לעשות? היצע וביקוש, מחירים עולים. אבל 80 אלף דירות, בואי תפתרי לי את האגדה האורבנית הזאת. תודה.
אגדה אורבנית. קודם כל, באמת, אתה יודע כמה שנים אני שומעת על ה-80 אלף דירות האלה? אולי 30 שנה. אני מנסה לבחור מילה עדינה וקשה לי. אולי אם אני אשן קצת על המזרון של אבי, זה יעזור לי. אז אני ממשיכה הלאה. למשל, סופרים דירות שקיבלו לפני שנייה היתר בנייה, או שהם בדרך לקבלת היתר בנייה ועדיין לא נמכרו. בקיצור, אחיזת עיניים, אם יש 80 אלף דירות כאלה ריקות, שמחכות איפשהו, אז איפה הן? למה אנחנו לא רואים אותן? יש בעיה מאוד גדולה, של הרבה מאוד ניסיונות לכן אני אגיד משהו חמור, אני אגיד משהו לא נעים, סוג של שטיפת מוח או מניפולציות, כי למשל, שמענו רק לפני שבועיים את מנכ״ל רמי מכריז שמחירי הדירות יורדים ואל תקנו דירות. למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כי יומיים קודם היה מכרז לקרקעות בשדה דוב, ובשדה דוב שילמו עכשיו 20% או 30% פחות ממה ששילמו לפני כמה שנים. ולמה זה? כי עלויות הבנייה עלו בצורה דרמטית. מחיר הדירה נשאר בלי שינוי, או אפילו עלה. אבל כשאתה מפחית עלויות בנייה יותר גבוהות, נשארת יתרה לקרקע, ופה בפורום הזה אני לא צריכה להסביר. אתם מבינים על מה אני מדברת. אז כל העיתונים מלאים כותרות, אבל מנכ״ל רמי אמר שהמחירים ירדו, אז הוא אמר. היה לו אינטרס להגיד את זה. אגדה אורבנית, בקיצור. אין חיה כזאת.
נגב, בוא אליי חמוד, בוא. רצית לשאול שאלה, אם לא אני אסתבך עם אבא שלך. כן.
פה?
כן.
אז רציתי לשאול אותך מוטי. אני נגב ערבי, בן 12, ורציתי לשאול אותך, מה נתן לך את התשוקה לקחת חברה בכישלון ולהפוך אותה לחברה ממש מצליחה?
אחלה שאלה, דבר ראשון. כי האמנתי שאני יכול, וחלמתי על זה, שחתמתי על הסכם עם פאפה ג'ונס, התחייבתי להם ל-25 סניפים, בחמש שנים, והתחילה הקורונה, התקשרו אליי לשלושה הזכיינים הראשונים, והיו בלחץ, מה עושים עכשיו? סגרו לנו את המסעדות. אמרתי להם, יהיה בסדר. ואני ואשתי מהיום הראשון ביחד בעסק הזה, התחלנו לבד בחדר קטן, ואנחנו כל הזמן חולמים. אני יכול לספר לך שהיום, אחרי שחלמנו על ישראל, אנחנו גם הבעלים של הולנד. ולפני חודשיים חתמנו על הסכם להיות הזכיינים של פאפה ג'ונס בהולנד, בגלל שאנחנו מצליחים בארץ. ואנחנו כל הזמן חולמים, ואנחנו מסתכלים על זה שמה, ושמה אני מתחיל מחדש. נוסע לבד, ובונה הכל מההתחלה. אז שמאמינים במשהו וחולמים, שמיים הם הגבול.
תודה רבה.
נחמה,
ראיתי אותך אתמול שישום ברמת
נכון, כוסית. נכון, אני ברמת כוסית של הלשכה בבאר שבע.
שמי נינה, נעים מאוד, אני מתמחה לשמות מקרקעין, למדתי בפסגות.
אחת המדהימות.
תודה, אני קצת מתרגשת. השאלה שלי היא כזאת, אני כמתמחה בעולם הקטן שלי, מעניין אותי באמת מה קורה עם הביקוש לשמיים, במיוחד מה שקורה עכשיו עם המטרו, איך אנחנו בעצם רואים את העתיד שלנו, ואם זה בכלל משפיע וכיצד, אז תודה.
אז קודם כל שאלה...
רק מה זה חוק המטרו, כמה 70?
בטח, ברור, 100%. אז קודם כל שאלה מצוינת, ואני יכולה באמת להגיד לך, ואני הרבה שנים, אני שמעית למעלה מ-35 שנה, ואני באמת רואה את ההתפתחות של המקצוע שלנו במהלך השנים, וההתפתחות היא מדהימה, כי פעם היו שואלים אותי, רגע, שמאי, זה שמאי רכב, זה כאילו, לא כל כך ידעו אפילו על מה מדובר, ואני תמיד מזכירה את זה, אני לא אשכח שבזמן המלחמה ואנחנו עשינו המון פעולות התנדבות של הלשכה, הלכנו בחנוכה, קבוצה של חבר'ה מהלשכה, לחלק סופגניות בשיקום בתל השומר. ושאלו אותנו מאיפה אתם, ואז אמרנו, אנחנו מלשכת שמאי מקרקעין. וואו, כאילו, זה, אני ממש זוכרת את היום הזה, כי כאילו, וואלה, כבר אפילו סתם אנשים שלא מתחום הנדל"ן, מבינים מה זה שמאי ומה התרומה שלו, אז אני חושב, רואים במהלך השנים את ההתפשטות באמת של המקצוע ואת ההכרה בצורך בשמאי מקרקעין. היום למשל, אין כמעט חברה יזמית שלא מעסיקה שמאי מקרקעין אינאוס, פיתוח עסקי בדרך כלל, או מלווים פרויקטים, או שמאי החברה. זה לא היה ככה עד לא מזמן. הקמנו בלשכה רק ממש לא מזמן, פורום של שמאים בחברות יזמיות, הגיעו איזה 100 איש כמעט, זה פעם לא היה קיים בכלל. בנקים, חברות נדל"ן, רשויות מקומיות. באמת, המודעות למקצוע שלנו הולכת וגדלה, ומה שאני אוהבת, מניחה שגם אתם, זה את הדינמיות. כלומר, כל פעם נפתח משהו חדש. כל הנושא של פינוי-בינוי לא היה קודם. הוא התחיל לפני 20 שנה, אני מהיום הראשון שם, אבל הוא מאוד אינטנסיבי, נניח ב-7-8 שנים האחרונות, לא יותר. נושא של המטרו, לדעתי, יהיה סופר מעניין, אני אנסה לקצר, לא להלאות, אבל למעשה, המטרו אמור להיות פרויקט התחבורה הגדול ביותר שהיה ויהיה במדינת ישראל. אוקיי. בכל מקרה, הפרויקט הגדול ביותר המתוכנן, נקרא לזה, והיה לפני כשנתיים חוקק חוק שקבע איך הדבר הזה יתבצע, גם מבחינה קניינית, מבחינת הפקעות הקרקע, מבחינת היטלי השבחה. בגלל שזה פרויקט מיוחד, אז יש חוק מיוחד. והחוק היה מאוד גרוע, החוק היה מאוד גרוע, הוא דיבר על היטל השבחה בשיעור של 75%, שזה הורג כל פרויקט באשר הוא עוד לפני שהוא קם. ובאמת מה שקרה זה שיזמים התרחקו מאזורי המטרו, יש תמ"א 70, זאת תוכנית המתאר הארצית שמתווה את המסלול של המטרו, יש בה אזורים שמוגדרים אזורי השפעה, שאני אומר זה בדרך כלל במרחק של עד 800 מטר. מהתוואי, ובעצם אותו חוק קבע שהיטל ההשבחה המוגדל יהיה באותם אזורי השפעה, ובעצם יזמים פשוט התרחקו מאזורי השפעה. במקום שזה יהיה האזורים הכי מבוקשים ושירוצו קדימה ועם עצימות בנייה גבוהה במיוחד שנתנו שם, זה נשאר חור שחור. יזמים פשוט נזהרו לו להתקרב לשם. וכשאני נכנסתי לתפקיד, אז פנו אליי שמאים דווקא מחברות יזמיות, בואי נעשה משהו, בואי נראה מה אפשר לעשות עם זה וכולי. נקצר את הסיפור, יצא שבמשך שנה וחצי ישבתי בעשרות דיונים, מאות שעות בכנסת, מחוץ לכנסת, עם האוצר, עם ועדת הפנים וכל מה שזה, ובסוף היטל ההשבחה הופחת מ-75% ל-60%, זה פחות או יותר נס, להצליח לשכנע את האוצר, להוריד מס. וזה אמור לתת עכשיו דחיפה, ואם כבר שאלת על ההקשר לשמיים, אז אני עכשיו בוועדת התקינה שלנו עובדת על תקן מטרו מיוחד, כי כמו שיש את תקן 21 שמלווה פרויקטים של פינוי-בינוי, אמרתי שאני רוצה שאותו דבר יהיה גם עם המטרו. בדיונים בוועדת, לא מכניסים תקינה לחוק, אבל הכרחתי את כולם בדיונים בוועדת הפנים לפרוטוקול, אמר לי יועץ משפטי, הצהרה לפרוטוקול הזה כמו פסק דין. אז אוקיי, אז הם הצהירו לפרוטוקול שיהיה תקן כזה וכזה, אנחנו עובדים עליו עכשיו. אז אני חוזרת רגע למסגרת של השאלה שלך, המקצוע שלנו הוא הכי מרתק שיכול להיות. אין, באמת, אני 35 שנה בעסק הזה, כבר אמרתי את זה 4 פעמים, אבל אני כל יום מגיעה לעבודה עם ברק בעיניים, והזמן אף לי ככה.
תודה, תודה לך. מה עוד שאלות?
כן, יש. אני אשמח. שאלה קצת כללית, אני מניח לאולי הרבה אנשים שמזדהים איתה. אני צעיר, עומד להשתחרר בעוד 3 חודשים מהצבא, עם סכום יחסית קטן ביחס למה שהרבה מהם פה יש להם, לא מקום שאפשר לחסוך יותר מדי כסף בצבא. הייתי רוצה לשאול קודם כל מה דעתכם, כאילו איזה צעדים ראשונים הייתי צריך...
אבי זק, אפשר?
לדעתכם לעשות כשאני משתחרר עם ההון הזה, מה לעשות איתו, בעיקר בתחום הנדלן גם, אני יודע, דירה שאולי הייתי עדיף לקנות עכשיו מאשר שלא, אבל אתם אומרים שלא דווקא, אז...
קודם כל, שחרור נעים.
תודה רבה.
כפה שאתה שומר על עצמך. יש לך הרבה זמן, אתה צעיר, אני חושב שיש פה לחץ באמת בישראל, אני לא הייתי כזה דרך אגב, אתה יוצא מהצבא, מי בכלל חושב על דירה, אני לא חשבתי על זה בכלל, ואני גם לא חושב שזה המגמה שהיא מייצגת את העולם, אנחנו רואים בעולם שהרבה אנשים בכלל לא חושבים על דירות, כמו שגם אבי פה אמר לידי, אם אתה מסתכל נגיד על השוק האמריקאי, שוק האמריקאי הוא בכלל שוק שרוב האנשים בכלל לא חושבים על דירה, הם בעצם גרים כמעט כל חייהם או כל חייהם בסחירות, הם גם מאוד ניידים, הם עוברים ממקום למקום, בהתאם למקום העבודה שלהם. אז אני לא בטוח שדירה היא השקעה נכונה, בטח לא למישהו בגילך. אני חושב שצריך לבחור את המתווה שלך, קודם כל לעבוד מאוד קשה, לשלב את זה עם לימודים, ולקחת את הזמן, לאט לאט. הדברים, אני מקווה, יסתדרו לאט לאט אם תבחר את הנתיב הנכון. אל תרוץ לסכן מה שאין לך, ובטח אל תיכנס למחויבויות שאתה לא יודע אחרי זה תממן אותם. בסביבת הריביות היום ובסיכונים היום לא הייתי נכנס לדירה, ובכלל כל מי שקונה נדלן, אני חושב, הנה אבי פה יכול להגיד, הוא בן 60, הוא קנה בגיל 50, הוא קנה שהוא כבר היה מספיק עמיד כדי לקנות דירה או לקנות נדלן בכלל, זה לא תחום שחייבים לרוץ אליו מהר. אז הייתי מתחיל קודם כל, כמו שאמרתי, בעבודה קשה, במה שמעניין אותך, בלימודים, ודברים יסתדרו לך, אני מקווה, עם הזמן.
תודה רבה.
עד שתמצאי את הרמקול, אני אשאל, אני אספר סיפור קטן. סיפרתי שקניתי את הדירה הראשונה שלי בגיל 50. עכשיו, כל מה שאני יודע ומה שאתם יודעים, זה כשקונים דירה, מה שיש, יש, ואת השאר הולכים, לוקחים משכנתה. אתם זוכרים, סיפרתי לכם לפני זה, אחות שלי על הכסף, אני עלה לבזבז. היה לי מה שהיה לי, והשאר הלכתי לבנק, לקחתי משכנתה, מיליקי תפסים, ומלא, וחתימות, ואשתי, וההורים של אשתי באו לחתום, וסיפור מההפטרה, באתי עם כאלה דפים על השולחן, וזרקתי את זה על השולחן של אחות שלי, אמרתי לה, תטפלי בזה, כמו שאני עושה על כל דבר. אמרתי, מה זה? אמרתי, קניתי בית, אז זה המשכנתה. אז היא אומרת, מה לקחת משכנתה? אמרתי, לקחתי משכנתה. כמה לקחת משכנתה? אמרתי לה, 4 מיליון. היה לי מיליון, קניתי ב5, והנה 4, זה המשכנתה. אז היא אמרה לי, יש לך יותר מ... לא חשוב את המספר בבנק, חשוב. ואתה הולך לקחת משכנתה, קצת שכל, איפה השכל שלך? אז יכולתי לקנות את הדירה הזו קצת לפני, אבל בכל זאת, לא רצתי לקנות דירה כשיצאתי מהצבא.
טוב,
עינת.
אני. אבי, איך אומרים, מזרן או מזרון?
הכי חשוב שתגידי הולנדיה, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות.
טוב, אני חושב שפה, תראו, כבר השעה 9 חברים, ואני חורג, אני חורג. אני חורג. אתם רוצים עוד שאלה או שכן? אז אם אתם עוד לא עייפים, אני... כן, בבקשה. כן. מה השם?
שמי אהוביה, ואני רוצה לשאול, אני אשמח אם כל אחד מכם ייתן לנו טיפ, ככה שהיה לעזר, עזר כנגדכם, בכל התהליך שכל אחד מכם עבר.
שאלה שאני מאוד אוהב. אני היום רק מראיין, אני לא נותן את הטיפים. אני אשמח. למרות שיש לי. אבל אני היום...
תחליט מהר ותבצע מהר. כי בכל מקרה, לא להחליט, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, ואם החלטת מהר וביצעת מהר וראית שטעית, יש לך מספיק זמן לתקן. זו העצה הכי קצרה, הכי טובה שאני יכול להגיד.
הרבה עבודה קשה ולא פחות חשוב, מזל.
העיקר זה לצבור ניסיון וידע וכמה שיותר לעבוד ולצבור בתחום שאתה רוצה להיות בו, כמה שיותר ידע וניסיון, זה יגרום לך להצליח בהמשך.
טוב, אני התחלתי את הדרך שלי בצריף, במעברת זרנוגה ברחובות, אז...
מה זה? זה קריאת משה?
כן, היום זה קריאת משה, זה נכון, אז יש לי גם קצת מושג איך זה להתחיל ממש 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 מלמטה. ולהגיע, אני אפתיע אתכם קצת. שואלים אותי הרבה מה הטיפ שלי להצלחה וכולי. אז כמובן שכל מה שאמרו פה נכון, אני מאוד בעניין של באמת להסתכל במקרו, לא לתת לעצמך ללכת לאיבוד בפרטים ונחישות והכל. אבל אני תמיד מוסיפה עוד תכונה אחת, תהיה נדיב. נדיבות זה אחת התכונות הכי חשובות שיש. כי כשאתה נדיב, ואתה מפזר טוב סביבך, ואתה קודם כל נותן לשני, זה חוזר אליך, פי 10, תנסה ותראה.
יוליה, אני חושב שסיימנו בפאנץ' מספיק חזק. כמובן, גם מי שרצה להמשיך לשאול שאלות, החבר'ה פה, בכיף. יוליה, הבמה שלך. תודה רבה לכם, חברים.
אוקיי, זה היה מעניין.